נמצאים עכשיו בשבועות של וובים. יש עניונים גדולים מאוד בימים האלה. יסוד הדבורים נמצא כבר ברביסינו הראשונים, אבל בשנים המאוחרות יותר, אצל הקדמוינים, המקובולים, העריכו בזה הרבה על התיקונים שבימים האלה. יש סיפור שהיה עם רב חיים בריסקר, שהיה בשעתו רצו להקים את אגודת ישראל. זאת אומרת, בחזון הראשוני אנחנו מדברים על תוף ריש אי אם בייס. זאת אומרת, הכנסייה הגדולה הראשונה הייתה כידוע תוף ריש פי בייס, שאז גם התחילו את הסודה של הפיומי ועוד כמה דברים שהתחילו אז, אבל 10 שנים לפני כן התכנסו בקטוביץ'. קטוביץ' היה אזור נופש, שדאצ'ה, נויז דשא, איפה שהיו מתכנסים, ולכן הרבה יוזמות התארגנו שם, כמו שבשנים קודמות יותר, ועד 4 רוצס התכנסו בלובלין, שזה היה המקום של היריד, זה תמיד היה עיקרון. בכל אופן התכנסו שם, והיה שם היוזם, היה רצוקה איזיקה לוי, שהיה בגרמניה, מקור מיליטה היה בגרמניה, והוא אסף איתו את גדולי ישראל מכל האזור, שזה החופץ חיים, ורב ישראל צ'ורטקבר, והאמרי אמס, ורב חיים מויזר, וכל גדולי ישראל מאותו זמן התקבצו יחד, והחופץ חיים ביקש מרב חיים בריסקר שיבוא להצטרף איתם. רב חיים לא התלהב מזה, וגם בסופו של דבר הוא פרש, הוא לא... זאת אומרת, עד הכנסייה הגדולה הראשונה הוא נפטר, כי תוף ריש אי אם בייס באוב הוא נפטר, אבל הוא לא, הוא הגיע. החופץ חיים ביקש בקשה אישית, אז הוא הגיע. ושם היו כמובן מושבים, כמו שזה נקרא. היה מושב לענייני דיור ומושב לענייני חינוך, שידוכים, אני יודע, זה מה שמדברים היום, אבל דיברו אז מה שנוגע אז, כמובן, על המיכה ועל הקלקולו, ועל מה שנוגע לרוכניאס וגשמיאס, כן, בכל לבובך, בכל נפשך, בכל מועידך, כל מה שנוגע ליהודים. ודיברו ופתרונות ורעיונות ואיך לפתור את כל החיים בדרך הטוירו, זה היה הסלוגן, מה שניסו להביא אז. הרעיון שסיכמו היה שהולכים לעשות כנסי הגדולו, הכנסי הגדולו הראשונה הייתה מתוכננת לאוב תוף רישיין דלד. בסופו של דבר באוב תוף רישיין דלד פרצה מלחמת העולם הגדולה שבסוף התבררה כהראשונה, וזה נדחה אחרי שהמלחמה נגמרה והכל התארגנו מחדש, תוף ריש פי בייס, היה הכנסייה הגדולה. בסוף כל המושבים והדיבורים והדעות והסיכומים, רב חיים בריסקר מבקש את רשות הדיבור, ממש בסיום האספה. הוא פותח ואומר, תראו, הסתובבתי פה קצת תוך כדי, בדאצ'ה פה, בקטוביץ', ואני נכנסתי לחנות, משל, סיפור אמיתי, כנראה משל, הוא אומר, נכנסתי לחנות, ואני רואה שעומד שם בחור מוכר, ואני שואל אותו, כמה עולה לחם? והוא עונה לי, דריי. דריי, ביידיש או גרמנית או זה, 3. דריי. אני שואל אותו, כמה עולה חלב? דריי. כמה עולה סוכר? דריי. מלח? דריי. הוגות? דריי. כל דבר דריי. הכל 3. מה זה? מי זה הבן אדם הזה? מה הוא עושה פה? מה זה המחירים המוזרים האלה? זאת אומרת, אני שואל אותו, איפה בעל הבית? אז הוא מראה לי עם האצבע, לחדר ההוא. אני נכנס לחדר ההוא, ואני רואה שם אתה בעל הבית, אני שואל אותו, תגיד, אתה בעל הבית? כן, הבחור הזה הוא שליחותך פה, הוא מוכר שלך? כן. מה הסיפור הזה? דריי, 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 כל כי היי דריי, תפסי להי, מה הנוסח הזה? אז הוא אומר לו, אתה מוכר? הוא אומר, תראה, הבחור הזה הוא נבח, חרש אילם. הוא אין אי מדבר ואין אי שמיה. ונבח, הוא יושב להורים שלו על הראש, והצרה בבית. זאת אומרת, מילה אחת הוא הצליח ללמוד, דריי. אז כל היום הוא עושה, והוא דריי להם את הקופ. דריי זה דיקופ. הוא כל היום דריי, 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 דריי. חופר להם. אומר, מה, לא יחפור יותר, מה אתה עושה לבחור כזה? אומר, החלטתי לעשות להורים שלו טובה. הוצאתי אותו מהבית, הבאתי אותו לפה. וסידרתי את כל המוצרים בחנות באריזות של 3. חצי לחם, 3/4 ליטר חלב, 3 עגבניות, 6 מלפפונים, 0.5 קילו סוכר, 0.25 קילו מלח, הכל מסודר בחבילות של 3. והוא התפקיד שלו פה דבר אחד, הוא עומד כל היום, דריי, דריי, כל דבר שואלים אותו, את המילה הזאת שהוא יודע, הוא אומר. סיים רב חיים בריסקר ואמר, תראו, אני גם חרש אילם. הוא אומר, דבר אחד אני יודע, תראה. הוא אומר, אתם מדברים פה הרבה דברים, דברים מאוד מאוד חשובים, על דיור ועל חינוך ועל הנוער ועל מה עושים עם שידוכים. תרזו לי הכל ב-3-3-3, תרזו לי הכל בדריי. שהכל, תרזו לי הכל בחבילות של תרא. זה המילה היחידה שאני רוצה להגיד. אני מוכן להיות המוכר של אותה חנות. תגידי לו, איך הכל נכנס בתר. עכשיו, יש בזה סיפור נחמד, וזה מה שרב חיים דרש מהם, זה היה לו 18 תנאים, לא ניכנס להיסטוריה של הקמת אגודת ישראל, היה סיפור מעניין שם. אבל המסר הזה שרב חיים בריסקר, והמסר הזה שנוגע אלינו, זה בעצם אדם אורז את החיים שלו. אפשר לקחת את זה לכמה כיוונים, זה האמת. דבר ראשון, באבוידה שלנו, כן, דברים קורים בחיים. ובדברים האלה שקורים בחיים, את האריזה, המציאות היא מציאות, אבל את האריזה אני נותן. את האריזה זה אני מפרש את מה שקורה ונותן לזה מילים, נותן לזה מציאות, נותן לזה משמעות. ופה יש את הדרי. פה יש את האריזה של הדברים להסתכל עליהם בצורה הנכונה, בצורה האמיתית, בצורה התורנית. זה דבר אחד. לא ניכנס לזה. באמת נושא רחב מאוד, אבל לא ניכנס לזה. יש דבר נוסף. כשאנחנו מדברים גם על שיבובים, מדברים על תיקונים, מדברים על גולוס וגאולה, מדברים בסופו של דבר גם שם, הכל זה דבר אחד. הכל זה מילה אחת, הכל זה תרא. וככה חינכו אותנו רביסינו. ואם מדברים אפילו על הסוגיות האלה של שיבובים, ידוע דברי הגאון. הגאון, זה מובא בשאילתס, מרב חיים ולוז'ינר, הוא מביא ש... הגאון אמר שהאדם אפילו, המינים שלו שם זה אפילו קורב למזיד, חמול לצלם, אפילו קורב למזיד, ברגע שהאדם נכנס לתירה, הוא לומד תירה, אז הנה זה בכסר רויש אויס קוף למד ג' תשובו לנכשל באבו עם קרי כמעט בפשע רחמול לצלם, וכשאויסק בתירו אין לו ילידוי כלל. כשאויסק בתירו אין לו ילידוי כלל. זאת אומרת, כשאויסק בתירו אין לו ילידוי כלל, זה אומר שבלי זה יש מה לדאוג. ויש סיבה לדאוג, אבל כשאויסק בתוירו אין לו ילידוי כלל, וכוזה שואל מירה בו יגרוזל, ואירו לו מימה בתיקונים. אומר, בספרי מוסר, המחמירים מאוד בעניין זה, שצריך לסבול ייסורים קושים ומרוירים כמובס, ואין תקון נקיים במיסו ממש, אין שום, כן? שנאמר, ואופור אחר ייקח ותוכס הבייס, אומר, בספרי מוסר מביאים את ההמשך של הזוהר שם, שהוא כותב שבאמת הדבר הזה הוא כל כך אמור, שאדם ואופור אחר ייקח, כאילו רק מי זה יכולה לחפר. הוא אומר, אבל בסוף המיימר, הוא אומר, עיין שם, בתיקון חוף א' ותיקון חוף בייס, אמר הגאון. אומר, אומר הזוהר הקדוש, אבל אוי רייסה, אוי רחיום מבימינו, ובשמאל אוי שר וחובויד, והוא מסביר שם, אוי רחיום מבימינו שמצילה מהמיסה, בשמאל אוי שר וחובויד שמצילה מייסורים, שזה אויני, כן, אוי רחיום זה מיסה, אוי ישירו זה אויני, אויני, ייסורים שקושים כמיסה, והוא מסיים הגאון ואומר, בספרי המוסר לא הביאו זויס. זאת אומרת, הם לא הביאו את זה, כי יש היצעה קלה. זה היצעה הקלה לדברים. הוא אומר, כשאויסק בתוירו, אין לו ילידוי כלל. זאת אומרת, בעיקרון, זה המצב של האדם. אז גם כל התיקונים וכל הדברים האלה, יש לנו את תוירו. תוירו מביאו לידי איזה אירוז. עד התחייה סמייסים, כן? אדם שהוא כמס מאמר, שיש לו התחייה סמייסים וקדושה וכל הדרגות שיש. כשמסתכלים ומתבוננים בסיפור שיש לנו פה בגולוס ובגאולה, יש משהו מעניין שבאמת, שבתי על זה עם החברוסה שלי ויצא נקודה באמת לשתף עם זה את הציבור. יש משהו כשמסתכלים, מתבוננים על עם ישראל בבראשיס ובשמויס. יש איזה נפקי מיני ביניהם. בספר בראשיס, לכל אורך הספר, אתה רואה את אברום, יצחוק, יעקב, הכוח שלהם והעוצמה שלהם והעמידה שלהם של לפני מלוכים יסיאצוב, כן? הם לא חוששים מכלום, אם זה אבימלך, אם זה פארוי, אם זה אפרוי, כל מיני מקרים שהם פוגשים בחיים, הם עומדים עם שטורצקייט, עם עמידה רצינית, חזקה, מבוססת, לא נבהלים ממי שעומד מולם. טוב, שימוי ולוי, מול שכם, יהודו, מול צוף נספנח, שהוא לא יודע שזה יוסף, הוא באמצע מצרים עם כל הטנקים שלהם וכל הפרשים וכל הדברים, והוא אומר לו, כמו יחוק הפארוי, אני שם את שלכם באותו מקום. הפירוש השלישי ברש"י, כן? זאת אומרת, הוא, עם כל העוצמה והכוח, יש להם תוירה, יש להם מצווס, יש להם דרך, לא חושבים ולא נבלים מכל אחד, אמר, לא אמר, יש לנו, אנחנו עושים את שלנו. מגיע ספר שמויס, וכל הסיפור הזה של גולוס וגאולה, ופתאום זה נראה, פס, איפה מרד גטו פיסו, מרד גטו רמסס, מרד גטו גוישן, אפס משהו, לא... תפילס אפילו, כתוב שהם לא התפללו, כן? והאמת שזו סוגיה גדולה, הנושא של התפילה שלהם. מי שמעריך בזה, זה הזרע קוידש, הרופשיצר. הוא שואל שאלה, הוא אומר, כתוב הרי שעם ישראל יצא ממצרים בכוח מה? בכוח וניצק. נכון? הגודל של פסח אומרים את זה. וניצק אל השם אלוקיה ויסיינו, וככה יוצאים ממצרים. הוא אומר, לכאורה, מבואר בזרע קוידש, האריזל מעריך בזה, שבגולוס מצרים הדיבור היה בגולוס. הדיבור, הדיבור היה בגלות. פארוי זה אויסיאס, אוירף, כאילו יושב באוירף, מצרים, מיצר הגורוין, זאת אומרת לאדם יש הרבה בתוכו שהוא רוצה להוציא, זה חנוק, הוא לא מצליח לבטא את מה שהוא מרגיש, הוא לא מצליח לדבר את מה שהוא רוצה, המילים נסתמות, נחנקות ואין דיבור, הדיבור בגולוס. פסח זה פסח, כך דובר ריזל, פסח, הפה מתחיל לדבר, ועוז אילין בשיר ירוין, והאילין מתחיל, מגיד, זה מגיד, האדם יכול לדבר על שיר יהיה לוחם כליל עסקת אשחי, בסדר? כל המציע של פסח זה פסח, הפה מתחיל לדבר, פתאום משתחרר הגלות הזאת, יש, הדיבור נמצא בגולוס, ולכן עם ישראל נמצאים במצרים, הם אפילו לא מתפללים. אין אפילו, אז יש אותו, אני צעוקו, צעוקו, בלי דיבור, יש כל מיני חילוק. אבל הוא שואל, איך יכול להיות וניצק? ויוצאים ממצרים וכוח תפילה, כשהדיבור בגולוס הם לא יכולים להתפלל. ואיך זה מתחיל? אז הוא בא עם יסוד גדול, היסוד בעיקרון כבר כתוב בשלוח הקודש, או יפן אחר קצת, אבל הוא אומר עם יסוד גדול, הוא אומר שבתפילה יש שתי חלקים. הוא אומר, יש באמת את החלק הזה שהאדם מתפלל ומבטא בפה. אבל יש גם את החלק שהאדם רוצה להתפלל, משתוקק להתפלל. לא שנה, השלוח הקודש זה או לא בליבוי להספלל. השלוח הקודש כותב, זה, הוא מבאר לפי זה את הגמור בברוכס, אפלמד בייס ומד בייס, אומר רב לוזור, גדול לתפילה יסוד מייסים טויבים. אז הוא אומר, כי מייסים טויבים צריך שיהיה מייס בפויאל כדי שיחשב. אלא אם כן נאנס ולא יעשור. אבל עצם הרוצן למייסים טויבים לא נחשב עדיין. לעומת זאת, בתפילה, אומר השלו, בשני לוחס הברי, זה בחדשים, זה חלק ד', בבובי עמודים, קיצור בעמוד העשירי, לא צריך לראות את זה בפנים. אבל לפי המפתחת אפשר למצוא את זה שם בקלות מי שרוצה. על הגמור בברוכס למד בייס, אומר שתפילה, כשאולו בליבוי להספלל, אולו בליבוי להספלל, הלושן של השלו, זה המזל שלו מתחיל כבר להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בן אדם נמצא בבית, עוזר להשקיף את הילדים, או שהוא עכשיו יושב על הספה, או לא יודע מה, ובאמצע אולו בליבוי להספלל, צריך ללכת למעריב. ייקח עוד זמן עד שהתפילה תתחיל, לפעמים זה הזמן, זה יכול להיות גם שעתיים, שלוש. אבל המזל שלו כבר התחיל להתפלל. כבר יש מהלך, והשלוח הקודש מסביר שכך קורה שבאוי עוד טרם יקרו ואני אהנה. כי זה טרם יקרו בפה. בפה עוד לא קרה, אבל בלב כבר עלה הרוצן להתפלל. וכבר התחיל המהלך של תפילה. למעשה, היסוד הזה זה היסוד של השלוח. יש לזה, יש עוד הרבה מה להרחיב בזה, אבל זר הקודש לוקח את הרעיון הזה ואומר, כשיהודים נמצאים במצרים, אומר, ואף גם זויס, ביויסום בארץ אויביהם, לא ימאסתים ולא יגאלתים לך, לא יסום לאופר בריסי איתו. יהודי אף פעם לא נמאס אצל הקדש ברוך הוא. אף פעם, שום מייסה של יהודי לא מגעיל את הקדש ברוך הוא. לא ימאסתים ולא יגאלתים לך, לא יסום. זה על כלל וזה על פרט, זה על אדם ועל מייסים של אדם, ורצונות של אדם. אפילו הקילויון הנפש, הרצון, ההשתוקקות שיש לו. גם אם אדם נמצא במצב שהדיבור שלו בגולוס ואינו יכול להספלל כלל, אומר, הוא לא מצליח להתפלל. הוא לא מצליח להתפלל, הדיבור בגלות. ומקום מסוים הוא מרמז בפרשת כי טובו, הוא מרמז שהדור שלפני משיח גם יהיה הדיבור בגלות עוד פעם. זאת אומרת, יהיה קושי עצום בתפילה. קושי ודאי להתפלל בכוונה ולהתפלל, כן, הגמרא כבר אומרת שחורס ולא עם יין, כן, אנחנו פטורים מדין תפילה, נכון? שיש... טוב, באמת, סוגי של תפילה זוגי הרחלה, יש שם סויפר על זה. פלא עצום, פלא עצום. הוא אומר שם סויפר בדרושת של סוכס, כותב שהדרך שניצחו את היצרורה של אבידזורה, הייתה על ידי שתקנו את התפילה איזה קבויס. ככה הוא כותב. הדרך, הרי אנחנו יודעים שבאי שני, הגיעו, חזרו מהגוילו, באיה, באיה, מי שהחריב את ביסינו וסורף זיכולנו, הם מתפללים, מסלקים את היצר של אבידזורה, יוצא אריה של אש מבייס קוידש הקודושים, וככה התבטל היצר דוד אזור. איך ביטלו את היצר דוד אזור? מה הם עשו? מה עושים? איך מבטלים היצר של דוד אזור? הוא אומר, תקנו את התפילה איזה קבועס. זה שלוש תפילות ביום, בנוסח קבוע, שכולם התפללו, ובזה מתבטל הכוח של היצר דוד אזור. והוא בא, אם ככה, אז יש טעינה ליהושע בן נון. למה כשיהושע בן נון לא נכנס לארץ ישראל, הוא לא עשה את אותה פעולה? למה הוא לא קבע שיהיה תפילה איס קבועס? וממילא לא היה, לא בייס גולוס, בייס רישוין, לא חור, שום דבר. היינו נמצאים במצב של בלי גולוס בכלל, כך שואל עצם סויפר. אז הוא אומר, בייס רישוין עדיין לא היה מצב של גלות. עדיין לא היה שחורס ולא עם יין, שפטורים מדין תפילה. ממילא אם היו מתקנים תפילה איס הקבועס, ויהודי היה מתפלל בלי כוונה, הנזק של זה היה הרבה יותר גדול מאשר מה שהיה אפשר להרוויח. ולכן לא יכלו לתקן כזאת הקונה, שכולם חייבים להתפלל בקביעות. זה חייב להישאר בדרך של התנדבות. כל יהודי חייב פעם ביום לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אבל לא... לא יותר מזה, רמב״ם, במב״ם, בסדר, טוב, אבל היה חיוב כללי של תפילה. כי אם היו, לא היו מקיימים ולא מתפללים כמו שצריך, תפילה בלי כוונה כל כך מזיק, זה נוי רבוי היום. אומר, אבל אחרי שיצאו כבר לגולוס, אז כבר יש את הפטור של שחורס ולא עם יין, כולנו כמו שיקורים שפטורים מתפילה, ממילא אפשר לתקן את התקנה הזאת, אבל אפילו תפילה של שיקורים מספיק בשביל לבטל יצר דוד הזוהר. זאת אומרת, יסוד גדול של אחסן סויפר, ויש בזה יסוד גדול גם לבטל, אומר גם יצר דהרייס, מסתמה, כן? נהיה עיוור ומאבד הרבה מהכוח שלו בכוח הקביעוס של תפילה. זה הכוח שלהם, קביעוס של תפילה. זה יסוד שאפשר מאוד בקלות להוריד אותו ללמייסה, בלי להיכנס להרבה פרטים. כשאדם יש לו סדר היום, הרבה מאוד אחוזים של יצר הורה, ודאי יצר דהר ודזור, ואפילו יצרים אחרים, מסתלקים ממנו. הכוח של תפילה יש הקבוע, הכוח של לקבוע סדר, יש שעת קימה, שעת שינה, שעת שעה שבה לעמוד בזמנים, לעמוד בסדר הזמנים, שקבעו לנו חז"ל, הסדר הזמנים, זה נותן המון המון כוח ומבטל את יצר דוד הזור. גם אם זה בלי הכוונה ובלי, זה עדיין עושה את זה כמו שיקור, כן? בלי דעס, בלי חיבור פנימי, אבל הוא עומד, הוא עושה את בחיצוניוס הוא עושה את המייסים, כן? הוא עושה את החיצוניוס של המייסים, עצם החיצוניוס של המייסים שקבעו חז"ל, יש לזה כוח עצום לבטל לבטל הרבה מהיצרים. טוב, בכל אופן, אבל יש מצב, באמת, שחור הזו לא מיועים. יש מצב שהתפילה לא בשלימוס, וכשמתקרבים ונהיים מצב קשה יותר ועמוק יותר, הדיבור ממש בגולוס. אומר, איך מתמודדים עם זה? עצם זה שיש לאדם רצון בעומק הלב להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, זה עצמו, אוי ללרוצוי ולשעשויים, והלושן שלו שמה, לכן אין לשום בר ישראל, יש עצמו כלל וכלל, כן, זה חזר הכל אלה שלפני רב נחמן. אין לשום בר ישראל, יש עצמו כלל וכלל, ויש לגמרי עוד לושן שמה, ויעשה שיחו מזה לפני כל אלה. זאת אומרת, ואם מקסימום הוא יכול, אז שיגיד, ריבוי שם, אתה יודע כמה אני רוצה להתפלל, אפילו שאני לא מצליח. אבל את זה עצמו יספר, ואז הוא אומר, זה ואיש מהליקים, אז נעקוסום. נעוקו זה קריאה בלב שאפילו לא מתגלית בקול. יש רק כך, זה אוקו, זה אוקו, כן, קול עם דיבור, קול בלי דיבור, דרגות שונות. אבל עצם הנעוקו שבלב, הרצון שבלב שמתעורר, כמו הלושה של הקודש של הקודש כבר התחיל, וזה היה הגורם לגאולה. בסדר, זה באמת הסבר איך הם לא התפללו אפילו. אבל אתה רואה כל ההנהוגה, זה לא מנסים לעשות, לא מנסים להתפלל, פשוט. כאן נמצוא, כאן אויו, בגולוס, אז בגולוס, מקבלים עליהם אויל שיעבוד. מה הפשט שהספסמס כותב בשם החידוש הערים? הוא כותב, ויצא יסי אסכם, מתחת סיבלויס מצרים, יש פרשת ויירו. ויצא יסי אסכם, אני אומר, אני אוציא אתכם מהסבלנות שיש לכם. יש בעיה, יש לכם יותר מדי סבלנות, הכל טוב, אז אין חברוס, אז יש, צריך ללכת, הולכים. איפה אתה? איפה? תחיה, תתעצבן, תכעס, תרקע ברגניים אם צריך, מה אתה? ויצא יסי אסכם, השלב הראשון של הגאולה, זה יצא יסי אסכם מתחת סיבלויס מצרים, תפסיקו עם הסבלנות הזאת. אתם תצאו מהסבלנות, יהיה אכפת לכם מה שקורה. לחיות עם אכפתיות, עם זרנקייט, עם אש לא בוערת, לא עם נוח גילוזנקייט, כן? נרפים אתם נרפים. אלא שההפך, ויצא יסי אסכם מתחת סיבלויס מצרים, לצאת מהסבלנות שיש לכם במצרים. מה באמת קורה? איך התהליך הזה קורה? אז כשמעיינים בפסוקים, יש כמה פסוקים שמדברים על הגולוס בפני עצמו, אחר כך זה כבר מתחיל לדבר על התהליך של הגאולה. אז יש שם, ויוסימו עולוב שורי מיסים למען אנויסוי בסיבלויסום, ואיבן אורי מיסקנויס לפארוי, אספיסוי ואס רמסיס. הגמור אומרת בסויטו, נכון, גם במטר שנמצא, מה זה פיסוי ורמסיס? השם שלו זה עיר אחת. רק או שזה פיטוי ורמסי זה כינוי שרישוין רישוין מיסמויסס, ואת כל מה שהיו בונים שם היה מתפרק, מתמוסס, ופירוש שני זה השם של העיר היה רמסיס, ופיסוי זה פי תהוין בויל אוי. כל דבר שהיו בונים, היה נבלע בתאום. הכל זה כנראה קרקע בוצית או משהו כזה, אגדת הנער, בונים, 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 והכל מתפרק. מה פשט בזה? למה פארוי באמת מוביל את עם ישראל למקום כזה, שהם יעשו עבודה ושום משמעות לעבודה שלהם? מה, תרוויח לפחות, תייצר עם זה משהו, מה? רק למעשה, אתה אומר, יצא עם החברוסה, שהנקודה היא כנראה שפארוי מנסה להוביל אותם למקום של חוסר סיפוק. חוסר סיפוק. בונים קיר. בסופו של דבר, אדם בנה עכשיו קיר שלם, הוא יכול לעמוד בסוף היום, לקחת שתי פסיעות אחורה, יפה, וואו, תראה איזה מרשים, תראה איזה יפה. וזה נותן לו שמחה, זה נותן לו סיפוק, כן? האדם שמח, הנה, הוא רואה חדוות יצירה, כן? הוא שמח, הוא יצר משהו בעולם, זה דרגה גבוהה בנשומה, כן? הדרגה הזאת של החדוות יצירה שיש לאדם. זה רצון חזק מאוד שיש ואיסם כאלויקים באדם שיש לו את הכוח היצירה בעולם. זה לא רק לאכול, לשתות, להיות ביחד, כן, חברים, ואפילו לא כובד, זה יותר מזה. זה יש חמש דרגס של תיינוג בעולם, הדרגה הרביעית של תיינוג זה הדרגה הזאת של חדוות היצירה, העשייה, ליצור דבר חדש. זה שמחה גדולה מאוד. אם יהיה להם את הכוח הזה של סיפוק, של שמחה, שמרגישים שהם עשו משהו, הם לא יהיו בשועבדים. כי אז בן אדם, ברגע שיש לו יצירה, יש לו סיפוק במה שהוא עושה, הוא מתחיל לחשוב על עבר ועל עתיד. וכשהוא מתחיל לחשוב על עתיד, הוא אומר, אתה יודע מה? אני שם לב שבין הבלוקים פה שייצרנו בלבנים, יש שתי צבעים, זה תערובת. כנראה שהסוג חול הזה, זה עושה לבנים כהות, והסוג חול הזה לבנים בהירות. מחר אני אעשה את זה בנפרד, את הטיט הזה בנפרד, את הטיט הזה בנפרד, ונעשה אותם, נשלב אותם. הבן אדם כבר חושב קדימה. למרות שזה, הוא לא עושה את זה בשבילו, הוא עושה את זה בשביל פארוי, וזה שיעבוד, והוא לא רוצה, והוא לא מקבל מזכורת. אבל יש לו סיפוק במה שהוא עושה, הוא עושה את הלבנים יותר ארוכות, יותר קצרות, יותר גדולות, יותר רחבות, יותר... ארלה, פתוחי, יש לו סיפוק בחיים. פארוי, אסור לו שהם יהיו במצב של, של איזשהו סיפוק, לא מדבר על סיפוק רוחני, מדבר על סיפוק גשמי, הכי פשוט, חדוות יצירה. ולכן מה הוא מוביל אותם למקום? פתאום בו אלוהי. תעבוד כל היום, אתה גומר את היום, אין מה לראות אפילו. 9 חודשים, אין לך בסוף ילד להחזיק ביד. שם ישמור ויציל. המצב הזה של לעבור את הקושי ואין שום סיפוק במה שעושים, אין עם מה לשמוח בסוף העבודה, זה מצב שמוביל את הבן אדם לנפש שאין לו ברירה אלא לחיות את הרגע. אלא, אם זה בקביעות, לאורך זמן, הוא חי רק את הרגע. רק את הרגע הזה, תן לי לראות מה שקורה, אין עבר, אין עתיד, לא הגעתי משום מקום, אני לא הולך לשום מקום, אני חי את הרגע הזה, זה מה שאני עושה, את זה אני צריך לעשות, את זה אני עושה ונגמר הסיפור. ואז הם נמצאים במצב, הסבא מסדבודקה אמר פעם, שהמצב הכי גרוע בחיים של אדם זה שיפלוס הנפש. נפש שפלה, זה לא נפש שפלה מהנובה, שזה ההפך, זה הכוח הכי גדול שיש, אלא נפש שפולו, הוא חי בקטנס של קטנס. זעיר, קטן, כן? הקליין מנצ'לה, יש ביטוי של רבי ירוחם, הוא אמר ביידיש, שהקליין מנצ'לה או את הקליין טוירלה. אדם קטנטן, יש לו תורה קטנטנה. זאת אומרת, כל התפיסת עולם שלו היא קטנטנה, הכל בקטנס. הגרויסה מנצ'ת, הגרויסה טוירה. כן, רבי ירוחם כותב את זה לגבי רבי ישראל סלנטה, הוא אומר שרבי ישראל היה כל היום ספייקס. כל דבר שהוא ראה בחיים היה טוירה. כל פה היה לו ספק בוכי של משפוט, כל היום היה לו מיליון ספייקס. למה? כי כל הגרויסה מנצ'ת, הגרויסה טוירה. אדם גדול שטוירה גדולה, הוא כל הזמן רואה דברים, מזהה דברים, הוא חי דברים. הקליין מנצ'לת, הקליין טוירה לה. כן, יש לו גם עוד, זה אותו מיימר שרבי ירוחם, הוא כותב שם שגם ביטוי כזה אומר שאדם גדול אינו יכול לחיות בתוך כלוב. אדם גדול לא יכול לחיות בתוך כלוב. קשה לו, קשה לו בכלוב, מצומצם לו, הוא חייב לשבור את הכלוב הזה. אבל אדם קטן, טוב לו בכלוב. עכשיו, יש בן אדם שפוגש בחיים שלו כלוב, מה הוא עושה? אז או שהוא פורץ את הכלוב, או שהוא מחליט להקטין את עצמו. ואז הוא נהיה קטנצ'יק, וקטן, פתאום יש לו מרחבים. כן, אז יש, אדם כזה פוגש את עצמו בתוך כלוב, אני מדבר שם אצל פארוי במצרים. זה כלוב נוראי, כן? בונה, 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 ואין כלום, אין שום סיפוק. תוכן מים, כן? דוחף את הסלע לראש ההר וזה מתגלגל למאפול גז בניוטרל. בקיצור, שום דבר, אתה משקיע, מבזבז אנרגיה, כוחות אדירים, ושום דבר. איך אדם מתמודד עם הכלוב הנוראי הזה? מקטין את עצמו. נהיה קטן קטן, רואה קטן, חי קטן, הקליין טוירה, הקליין מנצ'לה, ובקטנס של הקטנס זה הגלות. גולוס הנפש זה מצב פנימי של גולוס, שאדם חי, חי חיים שהוא מת. הוא פשוט מת, הוא הולך על 2. אבל אפס משמעות. פארוי גורר את עם ישראל למצב הזה. בסבל שהם עוברים, במאמץ שהם עושים, ושאפס סיפוק מגיעים למצב הזה. גם זה מאוד מאוד משמעותי, גם אני אומר לגבינו, כן? אם זה בבית, אם זה בעבודת השם, בתפילה, אם זה בכולל. אדם צריך וחייב למצוא לעצמו נקודה של סיפוק. שבסופו של דבר יש לו סיפוק, התקדמתי, ראיתי, עשיתי, אני יכול לעשות סיום, לחגוג את מה שעשינו. כי בלי זה, זה באמת הופך להיות מצב שהוא חי את הרגע, הוא קם, עכשיו צריך ללכת, אז הוא הולך. עכשיו, הכל נסחב, הכל נגרר. אם אין סיפוק, באמת המצב הנפשי זה כלוב נוראי. ועכשיו, ברוך השם, אדם יכול למצוא את הסיפוק שלו, כן? הסיפוק הוא לא בדרך אחת בלבד. יש הרבה דרכים להגיע לסיפוק. אם זה בתפילה, אם זה בעבודת השם, אם זה בתורה, אם זה... האמת היא... טוב, פתחנו סוגריים. לא חייב להיות שיהיה כל הזמן סיפוק. לא חייב להיות כל הזמן סיפוק. סבל אסור שיהיה. אלא אם כן זה לזמן קצר מאוד ומיד אחר כך יש הנאה. כי אדם שחי בסבל, יש ידוע מאוד, גליטל באקדומה, כן? הוא גם מדבר שם על הסוגיות של שייבובים. גליטל באקדומה, כשהוא כותב שם, בקטע שהוא מדבר על שמחה. תרגר בשמחה. אז הוא מביא שם את רשי בסנהדרין, דף נ"ו, שאומר שם שאם אין הנאה, אין חיבור. רשי שם מדבר על הטייבס הכי נמוכות שיש, רחמון הנצלן, כן? אבל הוא אומר, אפילו שם, אם אין הנאה לשני הצדדים, אז אין חיבור. חיבור נעשה על ידי הנוי, מוציא מזה הגליטל, שגם בתירה, גם בעבודת השם, גם בקדושה, גם בתפילה, כל נושא שהוא, אם יש הנאה, נוצר חיבור. אם אין הנאה, אין חיבור. עכשיו, יש מצב של נתק, סבל. אדם שסובל במה שהוא עושה, כן, סובל, לא קושי, קושי זה לא סבל, אין קשר בין שתי הדברים. קושי יכול להיות קשה, אבל מספק, זה יכול להיות בחדר כושר, זה יכול להיות שעושים הליכה, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בלימוד, זה יכול להיות לקום באלף דברים בחיים שהם קשה לי. אז מה, אני קשה, ויש לי סיפוק תוך כדי, ויש לי סיפוק אחר כך. וזה לא סבל, סבל זה באמת, בן אדם מרגיש שהוא לא עומד בזה, זה קשה לו, והוא סובל מזה. סבל זה ניתוק, ניתוק של כל החיבורים, זה פשוט מנתק אותם. הנאה יוצרת חיבור. כמה שיותר הנאה, יותר חיבור. סבל יוצר ניתוק. בסדר? מפעם אחת לא מתים. אבל אם זה לאורך זמן, סבל, 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 זה מנתק את הכל. קורה מצב שבן אדם מתפלל, ואם הוא סובל בתפילה, התפילה עצמה מנתקת אותו מהקדוש ברוך הוא. יותר ויותר. כל תפילה הוא מתנתק יותר. זאת אומרת, יש דרכים, כן, אם בן אדם מחפש, יש דרכים שתפילה לא תהיה סבל, א', דבר שני, שתפילה גם תהיה הנאה וחיבור. כן, אם זה סגנון של שירה מסוימת, אם זה סגנון של ללמוד פירוש התפילה בדרך מסוימת, יש הרבה דרכים בפירושי התפילה. ואדם מוצא את המקום שבו יש לו הנאה בתפילה, הוא נהנה. אגב, לא חייב להיות כל תפילה, יכול להיות קבלת שבת, יכול להיות מנחה, כן, יש משהו מכתב של החזוני שהוא כותב ככה, לקחת פעם בשבוע תפילה אחת ובא להתמסר, ויש שם משהו שהוא כותב, אפילו לא צריך מניין בתפילה כזאת, כן? עוד פעם, לא מביא כאן הלוחס, אבל יש מציאס כזאת. עכשיו הוא סידם צח, הוא צריך את התפילה הזאת ממקום של הנאה. כי זה מה שיחבר אותו תכניס לקדוש ברוך הוא הרבה הרבה יותר. ואותו דבר גם בתירה, ברוך השם, יש לומדס, הלוך, נובי, מוסר, מחשוב, אכסידס, סיפורי צדיקים, אפילו מה שאתה רוצה. אבל איזשהו משהו, שמברכים עליו בקסר תירה, כן? אבל איזשהו משהו שאדם לומד ונהנה יוצר חיבור. והחיבור הזה, עוד פעם, אתה יכול להגיד את זה על בעלי בתים, אבל זה גם אצל אברכים. יש, דווקא יצא לי לדבר עם אברך, הוא עבודה שלו זה נהג מסעית, ברוך השם. הוא עובד 8-10 שעות ביום, קו מסעית, אברך חסיד גור. וברוך השם, הוא שם לו דווקא מאוד תורני, יש לו דבר ראשון דף היומי כל יום, הוא לא מוותר, שם בסחי צהריים הוא לומד מדרש, בשטיבל, ויש לו גם ברכב, הוא שם כזה דיסק עומקים, שיעורים, והוא כל היום, זה מזמזם לו, הוא לא מקשיב. פעם לפעמים יש משהו מעניין, אז הוא מחזיר קצת אחורה, אבל חוץ מזה הוא כל היום ככה, שיעורים מזמזמים לו באוזן. ככה דיברנו על איפה הוא מתקדם בעבודת השם. והיה מעניין כי הדוגמה היא באמת מהחיים שלו. 8 שעות מסעית, 10 שעות מסעית שהוא עושה כל יום. אם הוא יהיה עוד 20 שנה מיליונר, זה יהיה מהמסעית? כנראה שלא. מסעית זה לחם וחלב. הוא עובד, כי הוא צריך לעבוד. כי מה, צריך להביא פרנסה הביתה, הילדים צריכים לאכול, הוא צריך זה, צריך לשלם משכנתה, אז הוא עובד. אם הוא יתעשר ממשהו, זה יהיה מהרבע שעה בערב, שהוא לומד איזה משהו, איזה מקצוע, ששם הוא עובד 10 שעות, וזה בשביל החיים. את הרבע שעה הזה בערב, זה בשביל באמת לצמוח, כן? לעשות השטייגן שלו. עוד פעם, פרנוסה, אבל השטייגן שלו. בתירה זה אותו דבר. הדף היומי שהוא עושה, הלימוד בשטיבל, המדרש, זה הוא חייב. זה ככה מקובל, זה מה שצריך, זה לחם וחלב. כן? בלי זה אי אפשר לחיות. זה הפרנוסה לחיים. יש, ואז דיברתי איתו, יש רבע שעה בשבוע, משהו שאתה לומד, קורא ונהנה, הוא חיפש, מצאנו דבר אחד שהוא נהנה, לקרוא סיפורי חסידים. זאת אומרת, לא סיפורי צדיקים אפילו על אדמו"רים או רבס או רבונים, על סיפורי חסידים, יש כזו ספרות כזאת, כן? על חסידים ותיקים, אתה יודע, שפלויני החסיד מחיפה, ואיך הוא היה זה, ואת החיים שלו ומה הוא עבר. עכשיו, את זה הוא אוהב לקרוא. ישב, לכאורה, מה שיצא בשיחה איתו זה, אם הוא תראה אותו עוד 20 שנה, באמת בנליה, זה יהיה בזכות הסיפורי חסידים האלה. מה קורה? הרבע שעה הזאת שהוא קורא סיפורי חסידים, זה בהנאה. אם זה הנאה, יש חיבור. יש חיבור, זה נקלט בנפש. נקלט בנפש, ומה הוא קורא שם? שעל אותו חוסיד, שיום אחד הוא קיבל ירושה מאיזה דוד מארגנטינה, והורישו לה שם 150 אלף דולר, אבל החברה שיצרה את הכסף, זה היה פרסומות, או עבודה זרה, או משהו שהוא לא רצה, והוא ויתר על ה-150 אלף דולר. וואו, סיפור יפה. עכשיו, הוא לא נמצא במצב הזה, אבל במסעית הוא מקבל מפעם לפעם חזרות. והחזרות, בעיקרון אסור לו לקחת את זה, אבל הרבה נהגים מסעיות מקילים, או ירימטר בזה, לקחת, וזה לא, והחברה שמה לב, ולא שמה לב, פותחים את השקית של החזרות ולוקחים. באותו שבוע, אחרי שהוא קרא את הסיפור הזה, והוא קרא את זה מתוך הנאה, אז היה פה חיבור, זה נקלט. לא, הוא לא ייגע בסקית של החזרות. זה של החברה, לא נוגע. זה לא 150 אלף דולר, וזה לא עביד אזור, זה לא סיפור קיצוני כמו שהוא קרא, אבל זה השפיע עליו. ושבוע אחר כך, כשהוא יקרא שאותו אחד לא רצה ללכת לרופא, כי זה היה בתל אביב שמר הסיניים, לא יודע מה, אז נכון, אם המסעית הוא עובר בתל אביב, הוא צריך לפרוק שם סחורה. אבל פחות תסתכל, הוא יסתכל בצורה אחרת. והשינויים הקטנים האלה, לאורך זמן, פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, מובילים אותו למקום שעוד 20 שנה קדימה, הוא יהיה בן עלייה אמיתי. גם בלימוד שלנו, של אברכי כוילר, כן? אז ברוך השם נמצאים כל היום בתיירה, אין לנו הרבה עיסוקים אחרים, לא, ברוך השם לא נהגים מסעית. אז לומדים, אבל הלימוד הזה, לא תמיד, אם לומדים בשביל מבחנים או פה או שם, יש הרבה כללים בלימוד, שלא תמיד יש הנועה. עוד פעם, לא סבל, אבל אין הנועה. צריך למצוא איזה לימוד, בשבס בלילה, בשבס לפני מנחה, מוצאי שבס, רבע שעה של לימוד, נובי, לא יודע מה, שבזה יש לי הנועה. ומה שאני לומד אחרי זה לכם וחלב. השינוי לאורך יומים, להיות בן תורה אמיתי, לחיות כמו בן אוי למבו, יקרה ברבע שעה נובי שאני לומד בשבוע. כי שם זה הנאה, אם האדם שמוצא הנאה בלימוד שרי, יש הרבה כיף, אבל אם, אפילו אם זה לא שם, אפילו אם זה לא שמייצר, כן? אבל למצוא איזשהו משהו שיש הנועה בתורה, אפילו סיפור יחסין. אבל אם יש איזשהו חיבור של הנועה, זה חיבור. חיבור, ואז מצטרף כל הידע, שזה הלחם וחלב שקנינו במשך השנים, עם החיבור הפנימי והאמיתי שנוצר, ומגיע למקום אחר לגמרי. טוב, זה באמת יסוד גדול, שאתה רואה פארוי מנסה להוביל אותנו למצב של חוסר סיפוק. אם אדם יש לו סיפוק, סיפוק בכלל, סיפוק שהוא בישל והאוכל בליל שבת טעים, סיפוק כלשהו זה התחלה של דרך של קדושה, זה התחלה של עבודת השם. שם מתחיל המקום של תקווה, של שמחה, של חיבור פנימי, של אדם לעצמו, וממילא אחר כך של אדם לתוירה, לתפילה, לעבודת השם, למצווס, ולכל דבר שהוא. זה גם נוגע לעוד חלקים בחיים כמובן, לחינוך הילדים, כן? לא צריך להיות כיף כל הזמן, אבל צריך שיהיה איזה 10 דקות בשבוע שזה הנאה. בסדר, אני מדבר לא רק ילדים קטנים, גם ילדים יותר גדולים, אם זה גם שער אבני בייס. חשוב לשים לב, זה לא שכל החיים מסיבה, אבל אם יש סבל, זה רחמון הנצלן. אם ילד סובל בבית, הסבל הזה הוא המנתק הכי גדול שיש. אם יש הנאה וחיבור, זה יכול להיות בשחק מונופול, זה יכול להיות, טוב וכולו, דוגמאות תביאו לבד. שאדם מוצא פינה שיש בחיבור, פינה שיש בהנועה. יש הנועה, יש חיבור, 10 דקות כל שבוע, עם הזמן זה מתקדם ומגיעים. זה יסוד גדול מאוד. מה קורה פה עם פארוי? מוביל את האנשים למצב כזה שהם לא מסוגלים לחיות, כי אין סיפוק. אין סיפוק בכלל, מדרדרים למצב שחיים רק את הרגע. ברגע שחיים רק את הרגע, אין עובר, שוכחים מאיפה הם הגיעו, אין אוסי, לא מצפים לשום דבר, לא מתפללים על שום דבר. ברגע שלא מתפללים על שום דבר, לא מקווים לשום דבר, אין תפילה, אין מרד, אין שום דבר, מקבלים את המצב כמו שהוא. ואז מגיע הקדוש ברוך הוא ומגלה להם את הכוח שלהם על ידי מוישה רבינו, על ידי מוישה רבינו. יש מהלך נפלא של הנציב, אני לא יודע כמה נוכל להביא אותו באריכות, אבל ממש בקצורו. אומר, מוישה רבינו, הקדוש ברוך הוא שולח אותו, מוישה רבינו לא רוצה ללכת, נכון? שלחנו ביד תשלוח. תשלח את ארון הכהן, הנובי, שהוא ילך, רב עקיבא כתוב במדרושים שאומר תשלח, תשלח מישהו אחר. מה הטיין? מה הקדוש ברוך הוא גם עונה לו? אומר, מה יש לך ביד? מה תשלח יו? זה נשליחי וארצו, והיא לנוחוש, ואז שלח ידך ואחוז בזנבו, והיא למטה בחפוי. מה? אומר הנציב, עם הקדובור, אומר, מוישה רבינו אומר, והיא לא יאמינו לי. אומר, אני יהיה הגואל של עם ישראל? אומר, יש פה יהודים שעברו את כל הגולוס. יש פה יהודים שלא עברו את הגולוס. הם ישבו פה בסמדרש כל הזמן הזה, שבט לוי, כן? באותו יום שפרו יצא והתחיל לבנות לבנים, היו הרבה אנשים שהיה להם מספיילס גדולה, וואו, פרו יוצא לבנים, חייבים ללכת לעזור לו. תראה, פרו היא בעצמו. והיו כאלה שאמרו, היום גרשי גץ, מה הבעיה? שיעבוד, מי אכפת? מה זה הבעיה שלי? פרו רוצה לבנות לבנים, שיבנה צום גזונט, שיהיה לו לבריאות, אם זה, אומרים שזה טוב לכושר. מה אני חייב להתפעל ממנו? אני חייב להתפעל מכל מה שאיזה שייגץ עשה? אז הוא ראש ממשלה, שיהיה ראש ממשלה. למה זה העסק שלי? אז אלה נשארו בביסמדרש. ואלה שנשארו בביסמדרש, גם לא היו בכל קוי שיהיה שיבות. נשארו שם, שבט לוי מתוכם, יש את ארון הכהן, שהוא באמת נובי, מתנבא כבר במצרים. אתה שולח אותי? איפה גדלתי, אומר מוישה רבינו? בבית של אבי דזורה, אצל פארוי. מקום של ערווס או אורץ בבית של המלך. אני, ועוד אומר, כשיצאתי משם, פעם אחת, לירוי ספסיב לויסון, התגלגלתי למידיון על הבאר, התחתן עם הבת של הכומר. זה הולך להיות הרבה של עם ישראל. זה הולך להיות מוישיון של ישראל. הוא הולך להיות הנובי. אני האחרון שבעם, אני הקטן שבכולם. אם הגיעו אליי זה כבר המצב, יש כל כך הרבה לפניי שאמורים להיות בתפקיד הזה. אני האחרון. כך אומר הנציב, זה היה תנא של משה רבינו. ואם לא יאמינו לי, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה יש לך בידך? מטה, תזרוק אותו. נחש, קצה הנחש, זנב הנחש, קצה הנחש, החלק הכי נמוך של הנחש. תפוס אותו ביד. הוא תופס אותו ביד ומה הוא רואה? והיא למטה בחפוי. מה החלק הכי חשוב של המטה? מה שנמצא ביד של האדם. דווקא קצה הנחש, דווקא זנב הנוחש, המקום הכי נמוך והכי שפל, דווקא זה הופך להיות הכי חשוב. בגלל שנראה לך שאתה הקטן מכולם, ובגלל שאתה הקצה השרוף של הלחם, שם עושים את הברוכה. דווקא במקום הזה שנראה. זה תבוא ותגלה לעם ישראל. אתם בטוחים שאין סיכוי, שאתם חסרי משמעות, אני עובד, אין שום סיפוק מזה, מה אני עסוק, איפה אני עסוק, כל היום בלבנים ובטית, ובחוימר, ובכל אבוי לו בסודה, איפה אני נמצא בכלל? תדע לך שבאותו זמן נעשה בשמיים מזה ליבנס הספיר אירו מויס ידידוס, וליבנס הספיר היא אוי סולפון אברשי בפרס ושפוטים בזמן השיבוד. עם ישראל מתעסקים בחוימר ולבנים, בבלוטה, והם לא יודעים שמהבלוטה הזה, מהבוץ הזה, נעשה בשמיים ליבנס הספיר שמאיר, ואחר כך זה כעצם השמיים לא תויר. יש משמעות לכל פרט קטן שיהודי עושה, וכמו שהאריך ואירחי בו זה הנפש החיים בשער א', יש כוח עצום, ודווקא זה שאתם חושבים שזה חסר משמעות לחלוטין, דווקא שם הכוח נמצא. וזה הכוח שהוא נותן להם, לבני ישראל, בעצם זה שהוא בוחר את מויש רבינו, לדעת ולהאמין בעצמם, ולהתחיל עם כוח זה, לענוקו בלב, לנאוקו בלב, מכוח זה צאוקו, זאוקו, ותפילה עד שמגיע הגאולה בשלימוס. זה בעצם הכוח הזה של למצוא בתרא את הגשמק, דווקא בימים האלה להפוך מגוילו לגאולו, וו ואלף, כמו שאומר המהר"ל בתחילת נצח, השם יזבורך יעזרנו, יישר כוח.